אתם תדבר. אז ננסה את זה, אם זה יתקע, אז אני... תדעו. מה אתם אומרים? מה יצא לנו?
קודם כל אני מוכר לציטוטים החלקיים בכמה עניינים.
מחר מתקבל.
מה באופן ספציפי?
מה שציטטת מהתוספות, זה לא ברור מה היה דיון בגמרא. גם
זה לא בולטי. דבר לגופו של עניין. מה שאנחנו מדברים בין שני הכתבים, שני הקיצוניויות, האם אנחנו הולכים עם הטבע או הולכים עם ה... או נאבקים בטבע? מה נראה לכם שצריך? מבטלים את הטבע, נאבקים בטבע, משפרים את הטבע, אנחנו יש לו... יש כל מיני וריאציות. טל, זה... בסדר. מה אנחנו עושים עם הטבע הזה? בוא נתחיל, אני אחי כמה מקורות, בוא נתחיל מי שתגיבו. המקור הראשון של תורמוסופוס בעצם חוזר על עצמו גם במקור 5, אותו תורמוסופוס. בא ואומר בעצם, שמעתי את פנחס מסביר את הצורה קצת שונה ממני, אבל אני מבין את זה ככה, שתורמוסופוס אומר, הקדוש ברוך הוא ברא טבע, אל תפריעו. אל תפריעו. ככה צריך להיות. זה לא עוד, פנחס מדי עונף, הוא פה?
הוא למטה, הוא עדיין לא סיים את
ה... אז אני אצג אותו, ושהוא אמר שתורמוסופוס שואל, יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר? אני חושב שזה לא נכון, כי אני חושב שתורמוסופוס לא חושב שצריך לעשות ברית מילה. תורמוסופוס אומר, אם יש טבע, אל תפריע.
לא, זה פשוט עומד פה, הוא מטריס בכוונה נגד אלוקי ישראל, כי הרי הוא היה מאסכולה היוונית, ובזה הוא בא לפוקי. כן, אבל אותו זאת בעלי הפוקי בעצם זה שצריך לעשות משהו, כמו גישה אריסטוטלית שרמה מציג, או אפלטונית אנחנו שם מציג במורה נבוכים, שבעצם העולם כמנהגו נוהג, אין שום עולם הוא קדמון, אין שום רצון השם, הוא בא לתריס נגד בכלל כל עניין של התאמצות והשתדלות בעולם.
אתה אומר, הוא בא לתריס נגד הניסיון לשנות פה משהו.
כן, אבל בעצם הוא לא מאמין הרי באלוקי ישראל בכל מקרה, הוא מטמיע כדי להסביר שאנחנו מאמינים בשטויות, כמו סוקרטס שבעצם הוכיח שאלוקים שלנו לא קיים.
אז זה במובן הפילוסופי, אבל מה הוא רוצה? אבל כמו שאתה אמרת, השאלה היא לא רק אם יש הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא, אלא שאומר, אתם היהודים, אתם בעצם כל הזמן לא נותן הטבע לזרום.
נכון, זה לא גישה, הוא רוצה לשליט פוליטיקה אריסטוטלית או משהו כזה, שאומרת שתעזוב את העולם ותן, גם תנהל לטובת המדינה ולא לטובת אל תעוות.
ומה שאני מבין גם זה מתאים לגישה הרומאית שאומרת שכוח של יופי, שאומר, תן לטבע, הטבע הוא חזק, הטבע הוא יפה, אל תפריע. תן לו לזרום, כמה שיותר לזרום וחופשיות יהיה יותר טוב, ורומא חזקה, כן, תדרוס את כל העמים האחרים, וגם תיטיב להם. זה טוב לכולם שרומא תשלוט פה, אבל... בוא, שמור לך פה מקום...
אתה יודע שהיום באוניברסיטה, כשאתה נכנס לשיעור בכלכלה, דבר ראשון שאתה לומד זה טרנספסרופוס. אתה לומד במיקרו-כלכלה, שברגע שאתה מתערב בשוק עם המחירים או עם זה, אתה מוריד יעילות כלכלית. מה שמדהים עם דבר ראשון באוניברסיטה, שאם אתה מתערב בעקומות הביקוש וההיצע, הרסת את הכלכלה. זה מה ש...
בסוף יש לנו פה תגבור קצת כלכלנים, אוקיי? אני חושב שכולם מבינו את המשפט הזה, כן? היסוד של... כן, אני אומר גם, זה אחד הדברים המדהימים. שבאמת כשלומדים כלכלה, אמרתי, מפגש האינטרדיסציפלינרי הוא עצמו חשוב, כשלומדים כלכלה, כמו שנאמר פה, כל נגיעה בטבע, כלומר, בהיצע ובביקוש הטבעי, זה נזק. סובסידיה, מס, כל פעם אתה נוגע, כבר אתה יותר עיוות. כמו שאני קורא לזה עיוותים, ואתה מזיק, וככל שאתה תעשה דרגולציה, המדינה תמשוך את ידה, המצב ישתפר. זה, שוב, בצורה פשטנית, פנקוס. עכשיו, לעומת זאת, המקור השני בא ואומר אמירה הפוכה. הוא בא ואומר, באו אחרי חורבן הבית וראו שהיצרים הרסו את עם ישראל ואת המקדש, אמרו טוב, בוא נטפל ביצרים. את יצרה של עבודה זרה הרגו, אמרו טוב, הוא מה שעשינו אסון מאוד גדול, ואז הגיעו ליצרה של עבירה של עריות.
דיברת על היבוטים שנוצרו בטבע, זה שאחר כך בטל יחד איתו גם הנבואה.
בדיוק, זה הרב קוק אומר, נכון, זה בא ביחד עם, זה המקבילה שזה פה ביצר הרעיות, שבא, בא הוא טוב, בוא נהרוג אותו, אז הוא אמר, תזהרו, אם אתם הורגים אותי, אין, העולם יחלה, העולם יערס, והם לא האמינו לו, בדקו את זה, ובאמת ראו שאם אתה פוגע ביצר הרעיות, העולם נעצר. זאת אומרת, שאם אתה אומר, טוב, הטבע זה רע, נכון? רבי עקיבא אמר לטורנוסופוס, טבע זה לא טוב, אנחנו כל היום, כן, משנים את הטבע. אם אתה תשן את הטבע בצורה אגרסיבית, אתה תרוס את העולם. כיוון שהעולם יש בו, יש בו כוח, יש בו חיים, היצרים זה בעצם החיים של העולם, ואם אתה תלך בצורה מאוד, מאוד טוטלית ותגיד, נרוס את היצרים לחלוטין, העולם ייעצר. אפשר, אם נגיד את זה כמשל, היצרים זה המנוע והמוסר זה ההגה. אבל אם אתה תגיד, מה הבעיה שלי? שיש לי קודם אוטו שנוסע כל הזמן, אני קודם צריך לכוון אותו ואני לא אתקע בקירות. אז אולי אני פשוט יעצור אותו ונפסק את השיגיון הזה. זה כל משחק מחשב כזה, שכל הזמן הוא נוסע, אתה צריך כל הזמן לעבור בין הסלעים, ולמה כל הזמן, למה להיות כל הזמן לעבוד כל כך קשה כל הזמן? בוא נעצור את המנוע. אתה עוצר את המנוע, העסק נגמר. ולכן אנחנו לא יכולים, ככה אני מבין, לא לבטל את הטבע ולא לקבל את הטבע. אנחנו חייבים לעשות איזשהו מצב, איזשהו התערבות ביניים.
למה
זה במיגוד
למקור הראשון?
זה נכון שאפשר לסדר אותה. אם אתה תלך את המקור הראשון עד הסוף, זאת אומרת, טבע לא טוב, נכון? מעשה בני אדם יותר טובים. אנחנו נשנה את הטבע. כל מקום שיש, נגיד, הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ככה, נעשה אותו אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא לי, אני רעב, אני אדאג לזה שאני לא אוכל. למה לי להיענות ליצרים שלי? אם אתה הולך לזה בצורה קיצונית, אתה בסוף אתה מגיע למצב של עצור הכל. המקור השני בא ואומר, אני חייב, אני כן צריך לקבל את הטבע, אני כן צריך לקבל את מעשה הקדוש ברוך הוא, אני לא אבטל אותו לגמרי. אני חייב, אני חי כל הזמן באיזושהי דיאלקטיקה בין שני כתבים, אני מקבל את הטבע ואני אבק עם הטבע. וזה במקור שלוש, הוא כן, מתאים לשיטת שביל הזהב של הרמב"ם, שבא ואומר, מצד אחד, קנאת אהבה וכבוד, הם רעים, מוצאים את האדם מן העולם, אבל אסור לך לפרוש מהם לגמרי. אלא אתה צריך להישאר מאוזן, וכמו שהרמב"ם אומר, מה זה האיזון? מה שאסרה עליך תורה. אם מסתכלים על התורה, כמעט בכל תחום, בכל, כן, בכל תחום האנושי, יש לאדם יצר, הקדוש ברוך הוא והתורה אומרים, אתה לא תבטל את היצר לגמרי, אבל לא תקבל אותו לגמרי. תגביל אותו. תכוון אותו, לא תאכל כל מה שמתחשק לך, לא תלך לכל מקום שמתחשק לך, לא תדבר כל מה שמתחשק לך, אנחנו יצא לך הגבלות בכל אחד ואחד מהתחומים. אגב, זו שיטה מאוד קשה לחיות מזה בסך הכל. זה יכול ליצור בסוף איזושהי הרמוניה, אבל בסך הכל זו שיטה קשה. כלומר, יותר קל לך, העולם הנוצרי שאומר, אלה שבמנזר עושים הכל, אלה שבחוץ עושים מה שהם רוצים, יותר קצת יותר קלה. אתה לא צריך, אין לך את המתח, אין לך את ה... כל זה נשמור על איזשהו, להחזיק את עצמך על איזשהו קו אדום, שאתה לא נופל לפה ולא נופל לשם. שם זה יותר פשוט, במידה מסוימת. בצד שני, אם זה מצליח וזה יוצר הרמוניה, זה כמובן דבר חזק מאוד. מי שרוצה להגיד ש... תראו, אני אשמח שתגיד, תתערבו.
אני חושב שהצבא של יהדות מול מצב הטבע, אני חושב שהיא קצת... לא מדייקת, כי דווקא במקורות פה רואים ש אני לא יודע, במקור הראשון אפשר לראות שזה לא יהדות ממצב הטבע, זה אדם מהטבע. האדם הוא חותך את החבל הטבור, זה לא רק היהדות. אני חושב שהשאלה, יש פה שתי שאלות, גם בתור שעוסקים בעבודה סוציאלית, אז בעצם גם שאלה של מה בעצם המקום של יהדות ומה בעצם מקור של כבני אדם. זה שני דברים שונים. ויכול להיות שאפשר להם קצת יותר במקור ראשון וקצת להבין את זה יותר, אבל שאפשר לראות זה ש זה גם לא משהו שהוא שגם הרמב"ם, זה גם דרכם של בני אדם. זה לא משהו שהוא מיוחד דווקא ליהדות. אדם חי בעולם, אדם לא עושה כל מה שבא לו, אדם לומד שלא כל התאבון והעיד או העולם הפנימי שלו זה מה שנכון לעשות, והוא חי חייו עכשיו. מכאן וליהדות מול מצב הטבע, זה לא מדויק. דבר ראשון זה האדם מול הטבע. היהדות זה כבר משהו אחר, שאני חושב שזה צריך לחשוב מה המסקנה של רבי עקיבא שאומר שהמצוות ניתנו לישראל כדי לצרף את הבריאות. שזה קצת משהו אחר. מאשר אדם שפועל בטבע עושה דברים אחרת מהטבע, הוא מקבל את הטבע, זה קצת אחרת.
אני הבנתי שהמדע של היהדות היא הכוונה, לא מה היהדות אומרת בתור המצוות שבני ישראל מצווים בהן, אלא איך אנחנו, איך התורה מלמדת אותנו לתפוס את העולם ותפוס את בני אדם. וזה התחיל מהשאלה איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא שבסף אדם, וגם בקטע המדולג מראה לו שבן אדם מגדל אופה ועושה לחם וכולו. זה באמת אמירה שהמקור שלה הוא תורני, אבל היא מתייחסת למוסר האנושי ולאיך להתייחס לבני אדם ואיך להתייחס לעולם. ככה אני מבין את מה שכתוב פה, יהדות ומצב הטבע. מה היהדות חושבת על היחס בין האדם לבין הטבע? משהו כזה.
אבל לא בטוח, כי בעצם היחס פה, הנושא פה, זה לא אחד עולם הטבע, אלא יותר מצוות מילה. מה מצוות מילה משקפת? זה המסקנה של המקור הזה. כי יש את זה אלפן. איך אדם קם בבוקר והולך מעבד לחם ועופה לחם ועושה אלף מלאכות, לבין אדם שעושה ברית מילה. נכון, ברית מילה יש איזה משהו ש כמו שאני רוצה חשבנו, איזה משהו שאין בו היגיון. בסופו של דבר בלחם יש היגיון, אפשר לעשות לחם, אפשר לעשות דברים טעימים, אפשר לעשות כל מיני דברים, לחתוך חבל הטבור יש איזה עוד יותר היגיון. לעשות ברית מילה אין איזה שום היגיון.
כן, אבל לא, זה שתי מדרגות על אותו עיקרון. זאת אומרת, העיקרון אומר שאדם בא לתקן את הטבע. עכשיו, יש שני סוגים של תיקונים. יש תיקון שהוא ברמת הוא בתוך העולם הטבע עדיין, הוא רק מתקן אותו, ויש תיקון שהוא באמת
מצרף.
שהוא באמת מעבר
שזה מעבר. לכן אומר שיהדות מול מצב הטבע זה משהו שהוא קצת לא מדויק, כי המקור הזה מתייחס יותר למצוות, שמצוות שהן הורסות את עולם הטבע, הן פוגמות בו, הן עושות לך פרופיל 97 ולא 100, כי אתה באמת לא... לא
תשמע, לא?
תגיע לך. אז זה שונה מאשר אדם שעובד בטבע, אני חושב ש... המקור שני גם יש לו.
אני חושב שמעניין אותו טבע כאן, לדבר, לשמוע. הטבע לא זה גמטר אלוקים. מה שמעניין אותו זה היהדות מול מארץ האלוהים, או כמו שטורנס רופוס אומר. אם אלוהים רצה שההישג יהיה מושלם, אז הוא היה יוצר את זה מושלם. אז זה המחלוקת בינו לרבי עקיבא, שזה ממשיך בציטוט בהמשך. שרבי עקיבא אומר, לא, יש תפקיד לאדם כביכול לשפר, לשכלל את מה שאלוהים עשה.
אולי לשכלל וגם לטעות, אולי. אמרנו גם במקור השני, אדם יש לו תפקיד לא לקחת את יצר, בסופו של דבר לא לוקחים את יצר העבירה. התפקיד שלו גם, אולי תפקיד לקלקל, אבל זה דבר גם מקלקל. התפקיד שלו לעשות מה שאדם יודע לעשות. הוא צריך לעשות את זה טוב, אבל ברור שגם לא יעשה את זה טוב. ככה גם במעשה, גם בברית מילה, שאר הדברים של העולם, של להכין לחם, וגם לעשות עבירות. בדיוק לא לעשות עבירות. אבל יש לאדם את המקום של האדם. אחרי כך, שאלתי, בעיניי זה לא עומד בניגוד, כי זה אם נסתכל על האדם, איפה מצד האדם זה בעצם שניהם אותו מטרה. שניהם, התפיסה של שניהם זה האדם בא ועושה בעצמו.
יגאל, נכון?
גל.
מה שגל אמר קודם זה דבר מאוד חשוב. זו נקודה שאתה צריכה, כאילו, לא תכננתי לראות אותה בכלל, אבל אתה אומר כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. והיא שאלת מה שקוראים ניהול מדעי המדינה. אז זה פרטיקולריזם מול אוניברסליזם. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים פה על משהו יהודי, אנחנו מדברים פה רק עם עצמנו, אז אנחנו מדברים פה על משהו שיכול לעניין גם מעגלים יותר רחבים. יש מודל שהרב גינצבורג, שאני חושב שהוא מאוד, מאוד עוזר להשתמש בו בהקשר הזה, שאומר שיש שלושה מעגלים, יש מעגל אחד שבו יהוד... דברים שהם פנימיים יהודיים, אין שום, באמת יהודים, גויים לא אמורים לא חלק מהעסק הזה, למשל ברית מילה. שם עוד אולי גויים מביאים ברית, אבל יש דברים שממש תפילים. אתה לא, זה לא קשור לגויים, זה לא מעניין אותם, אני לא מתווכח איתם ולא מסכים איתם, זה בכלל לא קשור אליהם. יש מעגל שני שהוא מעגל הוויכוח, כלומר שבו אנחנו מתווכחים עם הגויים. אתם עושים ככה, אנחנו עושים אחרת. יש את השיטה שלכם, יש את השיטה שלנו. יש מעגל שלישי שבו אנחנו אוניברסליים לגמרי, זאת אומרת שמה שאנחנו עושים באמת טוב לכולם. הוא משייך את המעגל החיצוני ביותר, המעגל האוניברסלי לרמב״ם, הוויכוחי לרמב״ן והפנימי לרש"י. אבל זה לא העניין עכשיו. התחום שבו אנחנו מתעסקים פה הוא תחום שלדעתי הוא אוניברסלי. זאת אומרת, יכול לשבת פה אנשים לא יהודים, יהודים, ולהבין על מה אנחנו מדברים. להבין, זה יכול להיות למצוא חן בעיניי. אחד שאנחנו הולכים, תשמע, לנו יש גישה אחרת, אבל זה נושאים אוניברסליים. לכן זה או במעגל השלישי או השני. זאת אומרת, או שאנחנו מדברים משהו שכולם מבינים אותו, או משהו שאנחנו מתווכחים עם גישות אחרות. אוקיי? ולכן אני גם לא נלחץ מזה. זאת אומרת, כשאני אומר לך יהדות, אני לא אומר יהדות ולא, אף אחד לא אמור להבין מה אנחנו מדברים. זה טוב ומצוין שכולם יבינו על מה אנחנו מדברים. וכמו שאמרתי, אני לא בטוח אנחנו בשלישי או בשני, כיוון שאם אתה משווה את זה נגיד לקומוניזם, היה שם איזה בחור אחד רוסי שלמד שני המקורות, ואז כשראינו את המקור הראשון אמרתי צריך לשנות את הטבע, אז אמרתי לא לשנות את הטבע, לשפר את הטבע, לשנות את הטבע זה רוסיה. הוא בכלל לא דיבר על כלכלה, הוא דיבר על ליצור גמים מלאכותיים ומפעלי בנייה. זו גישה רוסית שכנראה הייתה מאוד קומוניסטית, מאוד חזקה, שאומרת אנחנו דורסים את הטבע, אנחנו לא בכל התחומים.
אדם חדש.
כן, ולכן
בתרגום הישראלי, הדין שלו.
הדין שלו, בדיוק. אז שם אנחנו מתווכחים. ויכול להיות שהמדינות הסוציאל-דמוקרטיות יגידו, אה, מצוין, מה שכתוב פה זה בדיוק מתאים לנו. אבל אני לא, דווקא זה לא מפחיד אותי שאנחנו מדברים פה על משהו אוניברסלי. אבל אני חושב שזה עמדה יהודית. זה יכול להיות בנו תוך היהדות. אוקיי. יפה. עכשיו אנחנו מתקדמים שלב אחד קדימה ליהדות ומצב הטבע הכלכלי. ופה בעצם יש את הציטוט מספר דברים במקור 4, שאני הפסוקים דתי מאוד חזקים פה, זה הפסוק האחרון, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ, אל כן אנוכי מצבך למור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, להניח ולביונך בארצך. אפשר להגיד שזה סתירה, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, רבותיי, בניתי עולם עקום, זה רצפה עקומה, יש לכל היום תיישרו אותו. זאת, אם הייתה ישר, עלה לך מה לעשות. אם לא היה לך מה לעשות, הייתי בונה ישר, כי אני לא אעשה סתם עקום. בניתי עולם עם עניים שזה לא עומד להשתנות, ותפקידכם כל היום זה להיאבק בזה. זה ממש, ממש סיזיפי. עכשיו, פה עלינו איזו התלבטות בלימוד, האם הכוונה שאי אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, ואז בעצם כל האנשי הרווחה פה, חוץ מזה שהם
תמיד יהיה קברוני, כי זה קו יחסי, אתה אומר.
זה כבר, לא, זה כבר, זה וריאציה אחת, אוקיי, אמרת פה משהו, מה אתה אומר? אתה אומר, אנחנו מתקדמים, אבל בתוך המתקדמים יש את החזקים ואת החלשים, אז גם כולם מתקדמים, אולי אפילו מתקדמים ככה, אני אתקדמים ככה.
אני אצפה שאתה קומה רק שאולי קומה
אחת. למה המשמעות שלו, אני מול יחסי בכלל.
אוקיי, אז זה כבר, זה גישה דפר חצי אופטימית, זאת אומרת, אנחנו עניים, סובייקטיבי בין עניים, יחסית הם עניים, אבל עם מצב הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 200 שנה. זה כבר גישה טובה, יחסית מוצלחת. יש אפשרות לומר שבאמת אתם סתם עובדים, כלומר לא סתם, אתם רוצים לנצל מדינה של גיהנום, אז אתם כל היום רצים על המסלול, אבל אתם לא מתקבלים לשום מקום. כן, אתם רצים, ורק ניצלים מדינה של גיהנום, כל הכבוד, זה חשוב לנצל מדינה של גיהנום, אבל העניים נשארים עניים, אנחנו לא מזיזים אותם במילימטר. אני מתחלפים. גם העניים מתחלפים וגם העובדים הסוציאליים מתחלפים.
זה מקצוע תהליכי, עובדה סוציאלית זה אולי מקצוע תהליכי, אולי מקצוע תוצרתי, אולי המקצוע של עובדה סוציאלית זה לא למגר את העוני, זה לא מטרה של העובדה סוציאלית, זה לתמוך באופן תהליכי למי שזקוק לתמיכה.
יש לך פה, אתה כלכלן, אתה שואל שאלה. בוא נתן, אתה יכול לתת עובדים סוציאלי להגיד מה הם חושבים על ה...
אני שואל, אני לא יודע, אני אומר אולי, לכן אמרתי אולי, אני לא יודע, אני לא עובד
בעובדים סוציאליים. אנחנו מטפלים בעיוותים הכלכליים.
הבעיה
שיש לכם עובדות
סוציאליות, לכן
אתה פסקים אותה. אולי זה תפקיד של ממשלה למגר את העוני, לא עובדים סוציאליים, אני לא יכול
קודם כל, תראה, עוני זה משהו, אתה מתרכז, עוני זה בית כלכלי, אבל יש לך נוער בסיכון, יש לך ילדים מפגרים, כשאתה מטפל בהם, אתה מטפל במצוקה, במגוון הרחב שלה, לא הכל זה כסף, אתה יודע, זה שיש לך מדינת רווחה שהיא מקצה כסף לנוער בסיכון, בסוף צריך להיות שם מישהו, בן אדם, שעושה את זה. אבל, אני אומר, יש אפשרות נוספת, שאומרת, אנחנו כן מצליחים לעשות משהו, אבל... אנחנו כנראה לא נוכל לפעמים לסיים את זה. זאת אומרת, לא נוכל להגיע למצב שיתאמץ, יתאמץ, יתאמץ, נגיע לראש ההר, זהו, עכשיו הכל בסדר. עכשיו נוכל ללכת כל אחד לעניינים שלו. זאת אומרת, אנחנו מייצרים מצב שאנחנו מחלצים מהמצוקה, עוזרים, מסעים, משפרים, אפילו מחלצים מהעוני, אבל נגיד את זה במובן הכלכלי שהוא תמיד הכי קל, יש לי פה בן אדם שהוא עני. עכשיו אני נותן לו קצבה. העברתי אותו מעל קו העוני. כזה, האחר, המוחלט, היחסי, לא משנה. הוא כבר לא אני יותר. אבל מה יקרה אם אני אפסיק לתת אותה קצבה? בום, הוא נופל. כלומר, אני לא מסוגל לפתור את הבעיה, אני מסוגל להחזיק אותו מעלה, במאמץ מתמשך כל הזמן. אני לא יכול לעשות צעד חד פעמי. עכשיו, כמובן שכל אחד היה רוצה להגיע לאמפאורמנט וניקח את הנוער בסיכון הזה ונוציא אותו מהסיכון, ועכשיו הוא יהיה נורמטיבי והכל יסתדר לנו. לא, כמו שאמרת, הבאים החדשים גם.
אני אומר, אנחנו עבודה שמטפלים בכישלונות של החינוך ושל הכלכלה ושל עוד כל מיני אחים שמגיעים. זאת אומרת, גם אם אתה משקם מישהו ואתה בדרך תוצאה מוציא אותו ממעגל העוני והמצוקה, הכישלונות ממשיכים לזרום אלינו.
כישלונות חדשים, זאת אומרת, יש מערכת מייצרת
אותה. יש מערכת החינוך שלא מטפלת ויש להם נוער בסיכון והבנקים שזורקים את האנשים לרחוב, לוקחים להם את הבתים וכו'.
אז אנחנו נדבר, בהזדמנות נדבר על המוחלשים, על המוחלשים והחלשים. האם המערכת מייצרת את הבעיות? האם לא יחדל לבין מקרב הארץ, זה אומר שהכלכלה מייצרת עניים ומערכת החינוך מייצרת מסכנים, או הפוך, שהטבע מייצר את זה? כלומר, יש אנשים חלשים, סיטואציות קשות, והמציאות מייצרת קשיים ובעיות.
היא מייצרת מלחמות, היא מייצרת הגירה, היא מייצרת הרבה דברים.
מה המילה הראשונה?
אמרתי שהמציאות מייצרת
מציאות,
וגם הגירה,
וגם מה שאתה מתאר כמציאות, כתהליכים שקיימים, חלק מהטבע הלא מושלם
שיש. עובדי רווחה למיניהם לטעמי לא יכולים ברצינות לשאוף לתקן את העולם. רופאים לא שואפים לחסל את המחלות, הם שואפים לרפא את החולה המסוים, לשפר את מצבו. יש חוקרים במעבדה שאולי ימציאו תרופה למחלה המסוים. זה לא, זה בכלל לא בר ביצוע ברמה שאנחנו מדברים, שזה רמת השטח.
אבל אם ברמת המערכת, כמו שאתה אומר, מערכת הבריאות, היא כן נעשה, היא גם הצליחה למגר מחלות מסוימות.
אתה יכול למצוא תרופה, או שאתה יכול לחנך אנשים להתנהג בצורה כזאת, שהם בכלל לא יגיעו ל... אז זה באמת, זה מערכתית, זה פתרון מקרו, אבל זה לא, אתה מבין, זה הבדל בין עובד סוציאלי בשטח, שיש לו מקרים ותיקים, לבין כאילו המעבדה החברתית הגדולה, אם היא קיימת ואם היא ניתנת לתיקון מערכתי.
כן. בכל אופן, חוזר לפסוק הזה, אנחנו מדברים פה על מצב עבודה סיזיפית שנאבקת כל היום במציאות, ובעצם מובטח לנו שככה נמשיך.
וזה תהליך טבעי, אתה אומר.
הטבע מייצר לנו בעיות, ואנחנו עוסקים כל היום בלפתור אותם, לצמצם אותם, להרים אותם, להוריד אותם.
זה לא עבודה סיזיפית. זאת אומרת, זה עבודה סיזיפית, כאילו להגיע שלא יהיה אביון, אבל אנחנו לא נגיע לזה.
אז אמרתי, יש אפשרות, אולי נגיע, אבל יכול להיות שזה דורש לנו מאמץ מתמשך כל הזמן.
אולי אנחנו לא חושבים בכלל על שלא יחדל אביון. פשוט יש אביונים, אנחנו צריכים לתת להם...
לעזור לבן אדם של
צנאי. להגיע לאיזשהו מקום, זה כמו... אין פה מקום להגיע לשוויון של, של כולם לא הביונים. מראש, יש הנחה, אולי מראש הנחה היא שיש חלוקה כזאת כאלה וכאלה. תעזור קצת כמה שאתה עבר למי ש...
ברור לך שאתה כבר הדור אחרי משקיע.
אני לא יודע, אני אומר מישהו.
לא, אתה דור פוסט מודרני, שגם אני כבר רגל אחת שבדור הזה, ואתה מרגיש נוח להגיד את זה. אני חושב שהמאבקים, התוכניות הגדולות האמריקאיות למיגור העוני, דיברו על משהו אחר. היה תקווה שאפשר לגמור את זה. נעשה את זה במכה אחת, נשקיע המון כסף.
לא, אני אגיד לכם על מה שכתוב, כי לא יחדה לגבול מקרב הארץ. כלומר, האם הסוג לא יחדה לגבול, אומר לנו, לא יהיה אביון בכלל. כלומר, סליחה, שלא ייפסק אביון, תמיד יהיו אביונים. לא יודע, יכול להיות שיש, אם תחשוב תוכניות כלכליות, כן אפשר,
נראה מכאן את הפסוק של... לא ילך. אתה שמחו, כנראה אומר שכנראה זה לא ילך.
אלא אם כן אתה עוזר בסך הכל כתהליך כאמצעי לצרף את הבריאות.
וזה מקור חמש, שאני אומר שהוא, שוב, אותה שאלה שטונוסופוס, זאת אומרת, יש פה חוי הבנים למה הוא יצר אותם, שאני מפרש את זה, שהוא בעצם אומר טונוסופוס, למה אתם נאבקים בטבע? יש אני, הוא כנראה צריך להיות אני, תעזבו אותו, תפסיקו לקודם להתאמץ כאילו זה, כאילו זה צריך להיות אחרת. הוא אומר לו רבי עקיבא, כדי שנמצא לנו בעיה מדינה שגיהנום, אפשר לפרש את זה בצורה מאוד תהליך סובייקטיבי אישי, כלומר, אני צריך לעזור לעצמי, אני נותן צדקה בשביל לעזור לעצמי, בשביל לנצל מדינה שגיהנום. אפשר לפרש את זה בצורה שאומרת, אנחנו באנו לעולם הזה כולנו בשביל לעשות פה משהו. ולא בשביל, שאם הכל היה בסדר, אז היינו יושבים פה משתעממים, בשביל מה הגענו לכאן. והביאו אותנו לכאן, לא בשביל הגיהנום ההוא, אלא לנסות לשפר את הגיהנום הזה, שיש פה בעולם הזה, ואנחנו באנו בשביל לעבוד. אדם לעמל יולד, ובשביל זה אנחנו כאן. לכן הקשיים והבעיות שכנראה לא ייפטרו לעולם, כלומר לא ייעלמו, לא נגיע מצב של רק אחרי בוא המשיח, זה בעצם הרצפה עקומה בכוונה. ואני אומר, זה מאוד רחוק, קצת קשור מה שדיברנו בקיץ, מהדיבור על אוטופיות. זאת אומרת, כשהשיטות, הוויכוח הכלכלי הגדול של המאה הקודמת, של קומוניזם, קפיטליזם, הוא ויכוח על אוטופיות. שהשאלה היא, אם נלך באיזושהי שיטה, נגיע לאיזה גן עדן. הכל הסתדר, כן? וזה לא עבד, וזה הייתה חזבה גדולה מאוד, אגב, גם במערב וגם במזרח, זאת אומרת, גם בברית המועצות, שזה כמובן קטסטרופה, אבל גם המערב ציפה, ודאי הקפיטליסטים המאמינים, כן, כל הזמן אומרים לך, אז תמיד יש להם את התירוץ, שזה לא קפיטליזם עד הסוף הסוף, כלומר, אם היו נותנים עד הסוף קפיטליזם, אז היה פה בכלל גן עדן, כולם היו עזה והגדל על העצים.
זה מה שהסוציאליסטים האמיתיים אומרים, שזה אתה הסוציאליזם האמיתי.
כן, נכון, זהו, בדיוק, זה פנחס סמכו דבר נכון, שכל השיטות אומרות, המאמינים תמיד הם נורא טהרנים כאלה, כן? שהבעיה שלא הולכו עם זה משיטה עד הסוף, כן? הם הולכים את זה עד הסוף, גם ברובר את המוצר.
עכשיו זה דמוקרטים, אותו דבר, איך שאני עובד
לפיתה. זה לא היה קומוניזם עד הסוף.
זה מי שדוגל בשיטה הזאת זה יהודי, שהוא כבר לא חי, אבל מילטון פרידמן הוא...
כן, מילטון פרידמן הוא כל זה נאמר, כן? הוא היה קפיטליסט קיצוני, אגב, גם הקומוניסטים היו יהודים.
בכלל לא.
לא קיצוני?
יחס.
אתה אומר, גבוה מעל גבוה שומר. בסדר?
אבל מול מה שקורה היום הוא
הבן שלו קפיטליסט קיצוני, אני חושב, אנרכה קפיטליסט, זאת
אומרת, הוא... מה שאני זוכר הוא כן, אבל בסדר.
הוא נתפס, זה הכל מהמדבקות.
אבל בוודאי, אני אומר, תמיד יש לך את השיטה שאומרת, לא הלכנו עד הסוף, אבל בעצם מה שהתורתנו מבטיחה, זה שגם נלך עד הסוף אם נצליח. אין בעצם מצב שנעשה איזשהו טריק, כמו ש...
אני חושב שיש יד נעלמה, יש יד נעלמה שהיא היד שלקחה את המפתחות של בית המקדש, היא היד של אלוקים. שאומרת לך גם בפסוק שהבאת מדברים שכלי הארץ ואני אחראי בעצם על הברכה ועל הכללה ומה שאתם רוצים ותקשיבו לי אז
פתוח תפתח את ידך
נכון
לא תגיע למצב של לסיים את התהליך הזה
נכון אבל אתה מכנס פה את המשתנה של אלוקים שאני לא יודע אם הקפיטליסטים הסוציאליסטים ודאי שלא והקפיטליסטים ברור שלא מכניסים אותו
למה הקפיטליסטים?
לא, הקפיטליסטים כן הסוציאליסטים ודאי שלא מכניסים את המשתנה הזה
בסדר, נכון, אוקיי אז שוב אנחנו גם מדברים קצת אוניברסלי ואני חושב שזה נכון כלומר שזה נכון פה בקשר הזה טוב, עכשיו יש זמן רץ והדף לא נגמר ואנחנו לא נגמור אותו את הכל גם חלק את הסיפה שלו תפלח כך בדברים בפני עצמם. מקור 6, מקור מאוד חשוב, כן? אומר שלי, שלי ושלך, שלך, קפיטליזם, זו מידה בינונית, כלומר, אתה לא הולך פה לקיצוניות שמבטא את הקניין הפרטי, אתה שומר פה כל אחד עם הקניין שלו, ויש לנו זו מידת סדום. כלומר, זה באמת יכול להיות מידה בינונית, ואנחנו כן רוצים לשמר קניין פרטי, מצד אחד, מצד שני, אנחנו נקצין את זה, ושכל אחד מקפיד על הבעלות שלו, ואסור לגעת לו בקניין בשום דבר, לא להפקיע, לא לשלם מיסים, אתה נמצא בסדום, וסדום זה דברים ידועים, והתוויתי את המקור, שפה נדע מאיפה...
סדום נהפכה, אבל לא מסיבה פנימית, היא סיבה חיצונית, לוקים בה והפך אותה.
נכון.
אז מקום רע. כי גאה שם קיירת
עצריים. היא מקום רע, אני לא אמרתי שאי אפשר לקיים כלכלה קפיטליסטית. אפשר גם כלכלה קפיטליסטית, רק היא מקום רע מאוד.
לא, אי אפשר, היום הגיעו לזה שאי אפשר, היום הרווארד ביזנס ריוויו התפרסם לפני שנה עם חזיר שבור מצבע אדום, זה צבע צבע של דם. פעם ראשונה מייצאים של הרווארד ביזנס ריוויו פרסמו אותו בצבע צהוב ואדום. קפיטליזם בצרות, זאת אומרת, זה כולם מבינים את זה היום, שאי אפשר לקיים מערכת קפיטליסטית כמו שהיא, על יד הנלמה, כי זה הופך לג'ונגל.
אני חושב שזה באמת סוגיה רצינית, סוגיה קשה, באמת, שאלת ה...
לקפיטליסטים קטנים יש תשובה גם לזה, אבל
אני אשמור
אותה לפעם אחרת.
זה כמו תמיד אמרנו, פשוט זה לא היה קפיטליזם בסוף.
לא, זה קפיטליזם, אז אלה שבלא כמה סוגים בג'ונגל, הם יכחדו באמת.
כן.
ואתה...
אוקיי, רוצים לדבר על זה, אבל נניח אפילו שזה אפשרי. אני לא במצד שזה לא אפשרי, אני במצד שזה לא מוסרי. אוקיי, עכשיו, אמירה מאוד מאוד גדולה, מאוד כללית. כמה מקורות שבעצם עוסקים טיפה יותר יורדים לפרטים של זה, ושוב אנחנו בין עוסקים פה בכללים ולא בפרטים. מקור 8 ומקור 9 מדברים על הנותן. כלומר, יש צד הנותנים וצד המקבלים, ואני חושב שהגישה יותר נכונה אומרת שכולנו גם נותנים וגם מקבלים, אבל בסיטואציה שאנחנו נסתכל על איזושהי סיטואציה שבה יש נותן ומקבל, כלומר, משלם מיסים ומקבל מיסים, אותו, כן, מי שנהנה ממדינת הרווחה ומי שמממן אותה. הנותן לעולם לא יקדיש אדם, ומקור 8 לא יקדיש אדם ולא יחרים כל יחסיו, ועושה כן עובר על דת הכתוב וכו' וכו', כמו שבאור חכמים, ואין זו חסידות אלא שטות, שהוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות ואין מהרחמים עליו. כלומר, בן אדם שבא ואומר, אני שהוא הולך נגד הטבע לחלוטין, אני לא דואג לעצמי בכלל, אני נותן, רק נותן ונותן ונותן, הדברים שהרמב"ם קשים מאוד עליו. כלומר, זה לא צדיק גדול שצריך נורא לדאוג לו. הרמב"ם אומר, לא חסידות אלא שטות, ואין מרחמים עליו, ממש אמירות מאוד, אני חושב, גם מאוד שיפוטיות, לא מאוד טוב, הוא לא מבין, לא, כאילו, כמו שהרמב"ם יודע לכתוב, והרמ"א פוסק את זה להלכה לבזבז אדם יותר מחומש, לא יצטרך לבריאות, זה כבר ממש מוריד את זה לרזולוציות של ממש אחוזים, וזה, אני חושב שגם מי שיש חינוך קצת, או יש לו ילדים, יודע שיש ילדים שתומכים בילדים אחרים, או שמתחברים אלה שלהם חברים, ואתה כל הזמן בעצם חי בדילמה הזאת, איפה אתה, מה אתה צריך לעשות בשביל לתת לאחר, ואתה צריך לתת לאחר, ואיפה אתה צריך לעצור? מתי אתה אומר לילד שלך, או לעצמך, או ל... תשמע, את זה אתה כבר לא צריך לעשות, את זה כבר לא טוב שתעשה. אתה צריך לעצור באיזושהי נקודה, והלעצור הזה זה לשמור על עצמך, ולשמור על עצמך, אז אפשר להגיד את זה בצורה סיכונית, אבל אפשר להגיד את זה בצורה, כמו שאמרנו, על הטבע שלך. כלומר, אתה לא אמור לחסל את עצמך, להקריב את עצמך למזבח הזה, אתה כן אמור לתת איזשהו אחוז, אפילו אחוז מכובד, גם הזמן שלך, גם המשאבים שלך, גם הכישורים שלך, לאחרים.
אבל ברמה האוניברסלית אתה אומר, אם מדיניות הרווחה תהיה בקצה גדול, בעצם כל המערכת תקרוס.
אם אתה נמצא במקום שבו אתה נותן כל כך הרבה, עד שבסוף אתה הורס את האינטרס לעבוד, את האינטרס האישי, אנוכי.
המערכת תקרוס.
בסוף, זה גם.
גם ברמה
של... בסוף אני עכשיו...
הוא לא נדבר על המערכת, הוא נדבר על אדם שלא יצטרך לבריאות. המערכת לא... יכול להיות שהמערכת...
הוא עושה אנלוגיה, אני חושב, יצחק, לשאלה שהוא לטבע מול ההתערבות. אם אתה מדכא את היצר של בן אדם לעבוד ולהרוויח לעצמו, אתה באמת בסוף תפגע, בסוף יפסיק לעבוד. אני יכול לתת דוגמה קטנה לזה. בשיא של ה... כשביבי נכנס ב-2002-2003, בן אדם במדינת ישראל, ברמות המס הגבוהות, על שקל שהוא הרוויח ברוטו, קיבל ליד פחות מ-50 אגורות. כלומר, יותר מ-50 אגורות הלך למס הכנסה.
גם היום?
לא.
זה לא.
12% ביטוח לאומי ו-45%
מס הכנסה.
ב-85
זה היה...
ואז אני מכיר לפחות ברמה אישית בן אדם שבא ואמר, תשמע, לא שווה לי לעבוד. אני יכול לעבוד שעות נוספות, אני לא רוצה לעבוד. בשביל מה היא לעבוד? אני עובד בשביל לתחזק את המדינה. עכשיו, הוא משלם המון מיסים, אלפי שקלים מיסים בכל חודש. אבל זה הגיע לאיזושהי נקודה שבה באיזונים בין הלתת לבין הלקבל, בין הלתת לבין לקחת לעצמך, זה עבר את הגבול והוא עצר. האם זה הנקודה? האם זה נכון לכולם? היום למשל יש תחושה שזה יתהפך. כמה באו כמה עשירים לברק, אמרו, תתן לא עלינו מיסים, אנחנו לא משלמים מספיק מיסים. זה עניין של איזונים, זה עניין של תקופות, זה עניין גם של תרבויות. אני אחת דוגמה, גם שמעתי, אמרתי את זה קודם, שבסקנדינביה מיסים מאוד מאוד גבוהים ומדינת רווחה מאוד נדיבה. אז זה מתאים לתרבות פרוטסטנטית של תרבות עבודה. אף אחד לא יושב בבית ויתבטל. אלא כן, ישראלים. אם ישראלים מגיעים שם, אני שם מסתכל, אומר, וואלה, חיים טובים פה, למה לך לעבודה? אז יש לאלמנט תרבותי, זה קצת קשור לנושא האוניברסליזם, שמערכת, המערכת אמורה גם להתאים לתרבות המקומית. שזה שוב, זה אמירה כרגע לא שיפוטית. אני חושב שהמערכת השוודית טובה לשוודים. גם היום, גם שם יש בעיות חריקות, אבל היא ודאי לא מתאימה לישראלים. והמערכת האמריקאית, למשל, שהיא, לא יודע, כהפוך, אבל בקצה השני, בתוך הנורמה, בקצה השני, היא גם לא מתאימה לישראלים. אני חושב שאנחנו רוצים לחיות בחברה שבה יש רמות מס מאוד נמוכות, אבל יש כל כך הרבה עניים מאוד ומסכנים מאוד. ולא היינו רוצים לחיות בחברה כזאת. אז אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, ויש לה גם איזה סוג של מיסים, זה גם שאלה, זה לא כמות, זה גם איכות. אז אני אומר, זה מצד הנותן, שהנותן, הוא לא יכול להגיע למצב שהוא הורס את עצמו, אלא הוא צריך לשמור, גם לשמור על עצמו. ואני אומר, אני עכשיו חשבתי, בגלל שבו באמת הרבה עובדים סוציאליים, ש...
אין הרבה הכל, יש פה שניים,
שלושה. ואתה, זה כבר קבוצה הכי גדולה פה. שאני אגיד משהו שאני לא ארגיז אתכם. אני לא ארגיז אתכם, שעובדים סוציאליים זה לא התנדבות. אתה לא בא לומר, תשמע, אני גומר לעבוד, ועכשיו אני כל הזמן מוסר את נפשי בשביל החברה. לא יודע, זה העבודה שלך, זה הקריירה שלך. אתה מתפרנס מזה, אתה תתקדם בזה, זה גם מעניין אותך. אתה לא בא לשם רק בשביל לתת, אתה גם מקבל. עכשיו, תמיד אומרים, אתה מקבל מזה שנתת. סליחה, אתה מקבל מזה שקיבלת גם משכורת בסוף החודש. לא כבר כל כך, עכשיו קצת יותר, אפשר להתווכח גם זה, אבל החוכמה בבניית המערכת הזאת של שירותי הרווחה היא באמת ליצור איזשהו איזון. כלומר, לא מצפים ממך שאתה תקום בשמונה בבוקר, תגיד לי אשתך, תשמעי, את תחיל לעבודה, תפרנסי אותנו, אני עושה מצוות. ואני הולך להיות עובד סוציאלי, ואני אעבוד, אני לא אלי מסלול קידום, ולא מנתי קריירה, ולא מנתי כלום, אני רק שם שמיים, אני אשב עם החבר'ה ויעזור להם. מה פתאום? כל אחד מבין שזה לא יכול לעבוד. אז אנחנו בתוך האיזונים, אז נכון שאני לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שלך לעבודה סוציאלית ולא להייטק זה הקרבה. ודאי זה הקרבה, אבל יש הקרבה, אפשר להיות משוגע לגמרי, כן? להיות קולני כזה, שלא מרוויח כלום ורק עושה לשם שמיים. החוכמה ביצור מחנו אוזנת, שיש באיזון מסוים, זה חוכמה טובה. וכשבאו העובדים הסוציאליים וביקשו עליית שכר, איזה מין דבר זה? מה, אנחנו רוצים פה להיות צדיקים, לעזור לאנשים, נכון? בסדר, באיזונים.
זה פירוש את האמירה שחלק מהמאבק, תקופה שהייתה וכבר לא מתאימה יותר.
ואני חושב שאני לא יודע מה זה מתאימה. אבל גם היום...
זה לא מתאימה, אתה...
בוא אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך את זה בצד השני. גם היום לא ביקשת הצמדה לשכר ההייטק, נכון? אתה אומר, אני רוצה מה שה-NDS מקבלים, גם אני מקבל, אם לא, אני הולך, אני עוזב. למה? כי אתה מבין שיש לו פה שליחות, ואתה מבין שיש לך פה, שאתה מוותר, וזה מאוד מוערך, אבל...
מצלים את זה, אתה אומר.
אבל באיזונים.
כן, זה לא לשירות הלאומי, זה הרבה דבר.
מצד המקבל, באמת, אנחנו עושים בעשר, באמת בזמן, מקור 13, מצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לאשרו. זה, לדעתי, אחת האמירות המדהימות, זה גמרא. אמירה מדהימה. כלומר, היא אומרת, מקום 13, אתה לא, המטרת התהליך איננה לקחת את העני ולהפוך אותו לעשיר. כלומר, ממש כלסגור את הפערים החברתיים, אלא לתת לו את הצרכים שלו. זאת אומרת, אני יכול לתת לו, הוא יכול שישאר חסר רכוש לחלוטין, הוא גר בדירת עמידר, הוא נוסע, הוא מקבל נסיעות חינם בתחבורה ציבורית, הוא מציג אוטו חינם, ואני מבחינתי דואג למצוקה שלו ולצרכים שלו בלי לסגור את הפערים, והוא נשאר אני. זה לא, אני לא, אין לי מטרה, ואני אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, האם, מה, מה דת, מה, אם יש התרומה לומר על פערים מול עוני, מול מצוקה. אבל לכאורה, לפחות כרגע, הנושא של סגירת הפערים, שיצירת חברה שוויונית לחלוטין, איננו עומד על הפרק. לא מייצרים שוויון, לא מייצרים, מבטלים את הפערים שהטבע יצר אותם. אנחנו, הפערים קיימים, רק אנחנו לוקחים את האדם שיש לו חוסרים, וזה מקור 14, זה מחסור אשר יחסר לו, וזה אמר לי פעם חבר משותף שלי של פנחס, שקוראים לו אשר מאיר, שהיהודים, אשר מאיר, שהיהודים תמיד לא מתחילים מהרב דוקטור, אשר מאיר, שלא מתחילים מהפשוט, עדיין מתחילים מהקונץ. מה זה די מחסורו? אם אין לו סוס, תיתן לו סוס. אם אין לו עבד, תיתן לו עבד. תן לו לי. אז באמת, קודם כל, בשולחן ערוך כבר כתוב ככה.
אבל עבד זה אומר שיש מישהו אחד שבמעמד תחתיו.
לא, אז בשולחן ערוך, למה? יכול להיות למשל, כתוב שאחד הנותנים היה רץ לפניו. אבל השולחן ערוך דווקא עשה משהו יותר מסודר. רעב, יאכל, כסות, תכסה, כלי בית, כלי כלי בית. בסוף תגיע לסוסים ולעבדים. אבל בגמרא זה מתחיל מהצד השני. אבל אני אומר, זה בעצם לא בא לומר אנחנו מבטלים את הפערים, אנחנו לא יוצאים פה חברה שוויונית, כמו שאמרתי, איזושהי אוטופיה. אנחנו משאירים פה עניים שכשיש להם מחסור אנחנו נפתור אותו. כן, ניתן להם את הצרכים שלהם, ושוב, הסוס הזה יישאר שלי, הסוס שלי הוא ירכב עליו. עכשיו, זה, יכול להיות, תשמע, זה לא מטריד אותי, לא אכפת לי אם הוא גר בדירה שלו או דירה שלי. קודם כל זה כן משנה, שבהם יש לו עובדי גדול, אם הוא גר בדירת המידר, הוא גר בדירה יפה, ואם הוא גר בדירה שלו. אבל גם מבחינת היעדים, אתה הולך פה ליעדים שהם יותר צנועים, אתה לא בא לומר, אנחנו נייצר עולם, עולם ישן די יסוד נחריב, ונעשה פה עולם חדש ומושלם, אלא נפתור מצוקות, ניתן מענה נקודתי, לא נקודתי, מערכתי, אבל אנחנו נפתור מצוקות, ונשאיר, הבעיות לא ייפטרו ולא ייעלמו. זה משהו, צנוע, אפשר להגיד סוציאל דמוקרטי, זה,
לכן זה לא... יש גם מושג של, של העצמה, דברים שעוברים גם
אצל העניים,
לא
אצל העניים
בדור הזה, אז אצל
הבנים
שלהם.
זה הרמב״ם מפורסם, שתיתן לו לחלץ אותו מהעוני. אבל שוב, א', זה נכון ברמב״ם, בסדר, נגיע לעמוד הרמב״ם הזה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל ודאי שזה, כמו שהרמב״ם אומר, המעלה הגבוהה ביותר של הצדקה. אם אתה מסוגל לפתור את הבעיה, אנחנו לא, זה חשוב לומר, אנחנו לא באנו לומר, לרפות ידיים, להגיד, טוב, חבר'ה, יאללה, תוריד את הווליום, לבוא לעבודה, 804, קצת, נעשה קצת, נעזור לכמה אנשים, נעשה אצלנו ככה, נלך הביתה. לא, זה, אנחנו באמת במאמץ אדירים, שהוא גם בשאלת המדיניות, גם במיסים שאנחנו משלמים, וגם בעבודה של כל אחד, לשנות את המצב. כמו שאנחנו רואים את הבן אדם המסכן, אנחנו רצים עליו עם כל הכוח. אבל זה שאנחנו בסוף מסתכלים אחורה, אחרי 10 שנים של עבודה, ואומרים, תשמע, הצלחנו, וזה שלא הצלחנו, וכמו שהצלחנו אלה, ובאו החדשים. ולמה אנחנו עמלים? כלומר, לאיפה זה חותר? זאת לא הבעיה. זה לא הבעיה, כי זה האתגר. זה האתגר שאיתו אנחנו, בשבילו אנחנו כאן. אנחנו פה בשביל להתמודד עם הבעיות. את הבעיות הן מצב הפתיחה, וכנראה לא עומדות לעניין.
גם המקור שאומר, יתארו מבני
עניין,
שזה תורה, זה
בעצם
מקור שאומר,
כן. כן, אני מסכים. זה קשור כמו שאני חושב למה שאמרתי בהתחלה, שהנותן והמקבל, שלא תמיד הנותן תמיד נותן והמקבל תמיד מקבל, יש לנו גם תהפוכות וגם באותו מצב שאתה גם נותן וגם מקבל. אנחנו סיימנו, אמרת יש פה ערבית ב-10, זה ממש הדקה. אנחנו גם מישהו, רק נקרא לחבר מלמטה, שלא יהיו פה שני מיניינים.
לא, אני אגיד להם לבוא לפה.
בסדר.
רק פעם בבואו משתדל להגיע יותר בזמן, כדי שנוכל להתחיל...
בסדר, וכמו שפנחס אומר, אנחנו מהשבוע הבא, אנחנו נתחיל לדבר על דברים יותר קונקרטיים. בסדר, נשאר פחות תיאורטי. כן, קונקרטי זה לא דווקא הלכתי, אבל נתחיל סוגיות, אבל בסדר, ההערה הערה טובה. אנחנו כן נתחיל לקחת סוגיות, ספציפיות, ונתחיל איתן. אנחנו כן נתחיל מסוגיית העוני. היא עצמה סוגיה שיש בה כמה חלקים, נתחיל ממנה, ואני אשמח מאוד, עכשיו, לי אין את המיילים שלכם, האמת שיש כל הרשימות, נתת לי זה? בסדר, לכן נתתם להעביר. אז אני נעשה קבוצת מיילים, שכולם יהיו חוטבים, אנחנו נפגשים פה כאן בשני הבא, הנושא זה עוני, עכשיו אני אשמח מאוד גם לתגובות, גם לנושאים, כלומר יש נושא שמישהו רוצה להעלות אותו, תנו לי גם את הזמן להתארגן בעצמי, אני לא מוכן לכל דבר, ואז נבנה גם איזשהו גרף. תודה. התאבדתי, כי איזה המסורת שלו. יש לו ספר על המנכ"ל שלו שגילו לו סרטן, היה שלושה חודשים אחרות. יש לו ספר, מה הוא עשה בשלושה חודשים אחרות.
מה, ה-KPMG בחור?
תפילה למטה?
פה. אתה יודע, היה לי ויכוח את זה לעבדו על תנועת המחר. אז הוא אומר את הבא מאוד מעניין. אני חושב שזה על דעת עצמו, אני לא בטוח. שכל העניין הזה, כל המעשה התורה של תורת הרווחה של הקהל איננו רלוונטי לדורי, איננו רלוונטי לרמה של המדינה. צריכים לסחוב אותו לכאן שהוא יחיל את הדיבור. לא, קודם כל, איך אתה יכול להגיד על זה? אני אגיד לך, אתה לא יכול להגיד. זה שווה דיון בכאן.
נכון.
משזה שעשו את זה בימי הביניים בספרד וגמרא, זה נחמד
מאוד. מי ניגש למיירים?
המעידך זה בגמרא.
זה היה גם משובים פה. שנה.
כן.
אני פשוט עלי שזה... נכון, יש מחלוקת ראשונים, איזה בקשייה.
זה לא מאוד משמעותי. זה בית המקורות. זה התאיש הזה משהו לא. אז אם זה לא בקשייה, אז לא עושים.
זה לא כלום.
זה מה שאתה עושה, זה לא משהו. אז חזר, אז מה אתה עושה?
בואו רחום!